שבמשך עשרות בשנים הוביל וליווה את הקהילה היהודית בפריז בעליות ומורדות גם רוחניות וגם פיזיות אל מול גל הטרור שם, ועוד עניינים בהמשך המהדורה המרכזית שעורכת אסתי פלד, על הביצוע הטכני שי פופובסקי, באולפן אבי מימרן. שלום, ערב טוב לכם. המהדורה המרכזית, שעה אחת לפנינו. אנחנו בשעה הזו נפתח קודם כל עם ביקורו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בארצות הברית, ביקור שנמשך גם הערב, שם עכשיו שעות הבוקר, פגישות עם המועמדים לנשיאות ארצות הברית. אנחנו רוצים לפנות אל הכתב המדיני של ערוץ 2, מודי סגל. שלום, ערב טוב לך.
שלום רב.
אתה מתלווה למשלחת ראש הממשלה, מסקר אותה, ראש הממשלה מתראיין, אתה שואל אותו שאלה שגם מובילה לאמירה מאוד מביכה של נתניהו, אחר כך הוא מנסה לחזור בה. תנסה לשחזר לנו בעצם את השאלה, את התשובה, מה שמעת מראש הממשלה?
אני שאלתי אותו על הפרשה של לאור עזריה, זה היה אמירה של אביגדור ליברמן, שר הביטחון, שהוא ייתן לו גיבוי בכל מקרה, ושאלתי אותו אם הוא גם ייתן גיבוי, והוא אמר כן, כמו גיבוי לכל החיים. שאלתי אותו אם הוא מצטער על השאלה לאבא של אלאור, והוא אמר שלא, שהוא לא מצטער, ואמר שהוא אמר לאבא של אלאור שישים את יהבו בצבא, כלומר שיסמוך על הצבא, זה בעצם מה שהוא אמר, כלומר שהשיחה לא הייתה בעייתית. אני שאלתי אותו אם הוא מתקשר הרבה לחיילים שעברו על פקודות הצבא או למשפחות שלהם. ואז נתניהו אמר לא, אבל אני כן מתקשר למשפחות של חיילים שנפצעו ומשפחות שקולות וחיילים נהדרים. ואין ספק שהאמירה הזאת, היא לא הייתה אם אתה שואל אותי עוד פעם בהתרשמות שלי, הוא לא התכוון לעשות את ההשוואה הזאת. הוא, כמו שאומרים, החליק על בננה. אבל עצם העובדה שהוא אפילו בסאב-קונשנס שלו, כלומר בתת מודע שלו, קישר את השיחה הזאת לשיחה כמו למשפחה שכולה, היא לדעתי מה שגרם לסערה. ולכן נתניהו שבהתחלה אמר שזו השוואה מכוערת, שקרית ונבזית, מבין שהוא צריך לחזור בו, כי הוא אמר את הדברים. אולי הוא לא התכוון אליהם, אולי הוא לא חשב עליהם עד הסוף.
כלומר זאת אמירה שהיה ניתן לפרש אותה אחרת, אבל מי ששומע את הדברים מהצד אומר כן, הוא עשה כאן סוג של הקשר, וזה מה שהוביל אותו לחזור.
אין ספק שהוא עשה סוג של הקשר, אני לא חושב שהוא התכוון באמירה הזאת להגיד שהיחס למשפחת עזריה הוא כמו למשפחות השפולות. זה מה שהפך את הסערה. אבל זה שהוא חשב ככה, שזה יצא לו בכלל, שהוא טעה בזה, היא מעידה על איזושהי תמרור או נורת הזרה מוסרית. ואני אגיד לך מה הבעיה. אני חושב שכל ההתייחסות לפרשה של לאור עזריה שם את נתניהו במצב לא נוח. זאת אומרת, האמירות הראשונות שלו נגד הדברים, הוא הרי עשה נגד הדברים האלה, ואחר כך השיחה שנועדה כביכול לתקן את זה, זה כמו, זה נוח בשבע שגיאות. הוא לא היה צריך להתקשר לאבא, אולי הוא גם לא היה צריך לתת את האמירה הגדולה הזו, אבל אין ספק שלאור עזריה הוא חייל, שלכל הפחות, כן, הפר את פקודות הצבא. לכל הפחות. לכל היותר, יש כשם דברים יותר חמורים, שזה בית משפט יקבע. ואין שום מקום לכך שראש הממשלה, או שר ביטחון רמטכ"ל, יתקשר למשפחה של חייל שהפר את פקודות הצבא. גם הוא בנמדה במצוקה. אין מה לעשות, אלה החיים, אתה בצבא, ויש לך אחריות. אני חושב שבעניין הזה נתניהו נמצא במקום שבו קצת התבלבלו היוצרות סביב הפרשה הזאת. בגלל הרבה מאוד אנשים מהמערכת הפוליטית.
זו כמובן הכותרת שיצרה ככה סערה סביב הרעיון שהוא נתן לך, ואני רוצה לשאול אותך בכלל על הביקור שלו שם. אנחנו לקראת סיכום, הוא נפגש עכשיו עם המועמדים לנשיאות, מתראיין לתקשורת, עושה דברים שהוא לא עושה כאן בארץ, בין היתר גם אוכל במסעדות לא כשרות. סכם לנו את הביקור הזה, אם אפשר כבר עכשיו לסכם אותו, איך הוא נראה?
שלושה דברים. א', לקראת סיום, כמו שאמרת, לפני זמן קצר פגישה עם דונלד טראמפ, בהמשך פגישה עם הילרי קלינטון, לא מחויב המציאות, בעיקר עוזר לטראמפ שצריך את ההכשרה הזאת, אבל ממה שיצא, קודם כל לא יצא בינתיים כלום מהפגישה, אז אין לי מושג מה היה בפנים, אני אומר שאתה פגישה ידידותית, אמורה לתת תמונה אחת, זה הכל, לא חגיגה תקשורתית. הנסיעה הזאת, המוקד שלה היה הנאום של נתניהו באו"ם, ופגישת פרידה מהנשיא אובמה, והודעה, עובדה שהוא מודה לו על הסיוע הצבאי. ונתניהו בסך הכל עשה ביקור מבחינתו מוצלח, היה לו נאום באו"ם שקצת היה ממנה מזוגזג, אבל עשה את מה שהוא רוצה. פגישת הפרידה עם אובמה הייתה טובה במגבלות הז'אנר.
אודי סגל, הכתב המדיני של הערוץ השני, תודה רבה לך.
תודה לך, ביי ביי.
ואיתנו עורך יתד נאמן אריה זיסמן, שלום וערב טוב לך.
ערב טוב, עורך חדשות.
עורך חדשות, הרבה שנים פרשן מדיני. אריה, בוא ננסה לסכם גם את הביקור הזה של נתניהו, וגם בכלל שנה מדינית יחסית יבשה שהייתה לנו, נכון?
כן, שנה מדינית יבשה, והמעניין הוא שמה שבעצם עומד לקרות זה הדבר המרכזי. זאת אומרת, מה שעומד לקרות, הדבר המרכזי המדיני לא קרה עדיין. אנחנו מחכים לו שיקרה. וכל החצי שנה האחרונה מיועדת והעיניים נסתעות רק על הנושא הזה. אנחנו מדברים על הנאום שאובמה אמור לשאת או לא לשאת בין נובמבר, לאחר שתיבחר הנשיאה או ייבחר הנשיא, לבין ה-20 בינואר, שאובמה יעזוב את הבית הלבן. בתקופה הזאת אובמה אמור לתת איזשהו נאום, מורשת אובמה לקבוע איזשהו במסמרות, איזשהו משהו מסוים שאמור להעיק על ישראל, לקבוע בסוגיות גבולות, פליטים, ירושלים, ביטחון. ייתכן שזה יהיה, ייתכן שזה לא יהיה. נתניהו נשאל על כך ברעיונות עכשיו בסוף השבוע, והוא אמר שזה לא דובר בחדר, אבל הוא מקווה שזה לא יהיה. זאת אומרת, הדבר המרכזי נמצא עוד לפנינו. זה גם קשור למי שיבחר. אם ייבחר טראמפ, אז אובמה ירצה כן לקבוע כמסמרות את המורשת שלו, ובעצם להכניס את אובמה, את הנשיא הבא לאיזשהו סד מסוים שהוא יהיה חייב לעמוד בו. הוא יהיה חייב או להפר אותו, ללכת בעקבותיו, אבל הוא יכניס אותו לאיזשהו דילמה. ואם קלינטון תיבחר, זה כבר הוא יתייעץ איתה, הוא ישאל אותה, האם את רוצה שאני אשא את הנאום הזה, ואז בעצם את תלכי לאור הנאום הזה ותקבעי את המדיניות שלך כלפי ישראל, או שאת לא רוצה ואת רוצה ללכת ללכת עם המקווה שאת תקבעי.
כן, זאת אומרת,
הדבר המרכזי עוד לא קרה.
זו המפגש הרי שבו ראש הממשלה מנסה להלך בין הטיפות, בין שני האישים הללו, להגיד לכל אחד את מה שהוא רוצה לשמוע, כי שוב, אנחנו לא יודעים מה היו תוצאות הבחירות, אבל גם בסוף לתת קצת יותר אינטרסים לטראמפ בגלל המדיניות שלו.
כן, אבל נתניהו יודע, אתה יודע, הוא אומר את זה בשיחות, גם כשאנחנו נפגשנו איתו, התקשורת החרדית והכללית, הוא אף פעם לא עבד מול נשיא רפובליקני. כל השנים היה לו רק נשיאים דמוקרטיים, קלינטון ועכשיו אובמה. הוא רצה לעבוד עם רפובליקני שזה יותר קרוב אליו, והנה, אם יקרה מצב שהוא יעבור לנשיא רפובליקני, זה דווקא יהיה טראמפ, ודווקא הנשיא הבלתי צפוי הזה איתו היה הכי פחות רוצה לעבוד. אז במקרה הזה, באמת יש לו שניים שהוא באמת מתלבט מי יותר טוב לו. זה לא סתם מדברים שבלשכת ראש הממשלה לא יודעים מי יותר טוב. בפעמים הקודמות מיט רומני ואובמה כולם ידעו שנתניהו מעדיף את מיט רומני, הוא גם לא הסתיר את זה, הוא גם עשה את הטעויות, הוא נפגש איתו. כעת הוא באמת לא יודע מי עדיף, אז הוא מתמרן בין שניהם, האם בין קלינטון שיכולה להמשיך את אובמה אבל יכולה גם שלא, או טראמפ שהוא באמת בלתי צפוי לחלוטין.
בוא ננסה עכשיו, אריה, ברשותך, לנסות ולסכם שנה מבחינת ראש הממשלה בתחום המדיני. הוא הרבה לא עשה. בתחילת השנה הוא התעסק קצת עם איראן מול האמריקנים. אולי אפשר לומר שהכותרת המדינית זה יחסי ישראל ארצות הברית בשלהי תקופתו של אובמה, בשיא פריחתו של נתניהו, ואולי שפל של יחסים בין שני אישים, ראש ממשלה ישראלי ונשיא ארצות הברית, שהתרחש בשנה האחרונה.
תראה, השנה נגמרה טוב מבחינתו, מבחינת אובמה, כי הסיוע הביטחוני שכולם חזו שהוא יהיה סיוע נמוך, וברק אמר שנתניהו פגע בביטחון ישראל עם דברים שהוא לא סיפר מה שקרה שם, חזו סיוע יותר נמוך, ובסופו של דבר הוא הביא את הסיוע הכי גדול שיש. אבל אם אנחנו סוגרים באמת מבחינת היחסים עם אובמה, שזה בעצם הדבר המדיני המרכזי, אז בעצם השנה לא קרה כלום, אם נסתכל באמת לאחור. הרי הסכם וינה היה בשנה שעברה, לא היה השנה. זאת אומרת, נתניהו כבר נכנס לשנה הזאת עם הסכם הגרעין מוכן, והוא נכנס עם הנושא הפלסטיני שבעצם לא זז כלום. אם אנחנו מסכמים את היחסים בינו לבין אובמה, אז בוא נראה מה היה ביניהם. אובמה ניצח אותו כביכול בנושא הזה של הסכם הגרעין, שהוא העביר את ההסכם ונתניהו התנגד בקונגרס, אבל לא עזר לו דבר. מצד שני, בנושא הפלסטיני שאובמה ניסה מאוד לקדם ולהיכנס לנשיא החשוב בהיסטוריה שמקדם נושאים מדיניים ועושה תקסים בשעות הבית הלבן כמו קלינטון וכו', כאן אובמה נחל כישלון. זאת אומרת, אם אנחנו מסכמים את הנושא המדיני, הגרעין עבר למגינת ליבו של נתניהו, הנושא הפלסטיני נתניהו כביכול ניצח, כי שום דבר בעצם לא קרה. וכמו שאמרנו, דבר שאם יקרה זה יכול לקרות רק בעוד תקופה, בתקופת התפר הזה, שאולי אז יהיה איזשהו נאום שבאמת יגרום לחישוקו של נתניהו, ומועצת הביטחון עם החלטות קשות, כי אם אובמה לא יטיל וטו, אז אנחנו, אם ארצות הברית לא יטיל וטו על מועצת הביטחון, אז כאן צפוי בעצם לנתניהו הבעיה. זאת אומרת, אם אנחנו מסכמים, השנה המדינית עברה די חלק מבחינת נתניהו, עליות, מורדות, דיבורים, אבל שום דבר לא מעשי לא היה. הסיוע היה כל הזמן בחלל האוויר, עם סיום השנה התברר שהוא זכה בסיוע הכי גדול בתולדות ישראל, ככה הוא בכל אופן משווק אותו, מתנגדיו אומרים שהוא יכל להשיג עוד 7 מיליארד דולרים, על זה עוד יש את הוויכוח.
כן, על זה עוד אפשר עוד להמשיך להתווכח. שנה הבאה במרכז הזירה המדינית, כמובן הבחירות בארצות הברית, ונגזרים מהבחירות הללו, כמובן היחסים של ישראל, הפלסטינים, המזרח התיכון, וכל הנלווה, זה פחות או יותר עד כמה שנשתמש בנבואה שיש לנו, זה המעט שנוכל להשיג.
נכון, וכמובן יהיה לנו את הנושא הביטחוני שהוא לא יעזוב אותנו, עם הנושא הטרור והנושא של החמאס, אם יהיה איזושהי התפתחות בדרום, ואז התגובה הישראלית שצריכה להיות, אנחנו נזכר לאחור, צוק איתן קיבלנו איזושהי תמיכה עולמית, האום לא דיבר, וישראל הצליחה לעשות מה שעשתה, אמנם זה לא הסתיים בתוצאות הכי טובות, מי יודע מה יהיה בשנה הבאה באימותים הבאים, יש את האימותים בצפון שעלולים להתרחש, אנחנו נמצאים שם בצפון ומכירים את זה מקרוב. הביטחון כמובן ישפיע גם על המדיניות, ללא ספק.
לסיום אריה, אני רוצה לשאול אותך אולי קצת ככה עם נגיעות פוליטיות, הגם שהזירה המדינית הייתה כל כך שקטה ורגועה כמו שאמרת, עדיין נתניהו לא מסתמן כמישהו שעומד לסיים את תפקידו, אנחנו מסיימים עוד שנה עברית והוא עדיין בתפקידו, קצת רעשי רקע מברק, אבל זה לא ממש משהו שמאיים על נתניהו, איך אתה מפרשן את התופעה הזו?
אין לנתניהו אלטרנטיבות כרגע, אנחנו ראינו את זה גם בפגישות איתו, אנחנו שומעים, אין לו כרגע שום אלטרנטיבה ואין לו מישהו שיכול להחליף אותו, נכון, לפיד מאיים, אבל זה מאוד מאוד תקשורתי. בפועל, בצורה מעשית, כרגע אין לו שום אלטרנטיבה. יש לו ראשי רקע בתוך הליכוד פנימה, ישראל כץ וכדומה. אין לו אבל מישהו שיכול לאיים עליו, הוא יכול בשקט. אם ליברמן, שליברמן אחד השואלים הפוליטיים הכי מתוחכמים שיש, אומר שהבחירות ירחו במועדם, קרי בעוד שנתיים וחצי, אני חושב שאפשר ללכת על זה. אבל אני אתן לך לסיום נקודה מאוד מעניינת, אם אנחנו כבר מדברים על המישור האישי, אז בוא כך גם אתה משהו במישור האישי. שים לב שנתניהו, מאז הבחירות, לא התראיין ולו לפי תקשורת ישראלי אחד, רעיון פומבי, כן? מאז הבחירות, עד אתמול בלילה, כן? אתמול בלילה...
הוא נפגש קודם כל עם עיתונאים, זה גם צעד יוצא דופן, ואחר כך...
נכון, נפגשות סגורות, היינו בפגישות האלה, 5.5 שעות נהננו, רשמנו, התרשמנו וכו'. יש כאלה שנהננו יותר, יש כאלה שפחות, לא משנה. אבל שים לב שלתקשורת החזותית, הוא לא התראיין ולו... שנה וחצי, מאז הבחירות בעצם. אתמול בלילה הוא שובר את טאבו הזה ומתראיין לכולם, ואז מה קורה? מיד אחרי הרעיון הזה, מתחיל האמירה וההתנצלות, כמו שאומרים, הוא דיבר שם על עזריה, נפגשת עם, דיברת עם אחרים, לא דיברת עם אחרים, האם דיברת עם חיילים משפחות אחרות, ואז הוא משווה את מה שהוא משווה, והיום הוא נאלץ להתנצל. כלומר, אם אנחנו מסכמים, נתניהו עושה בשכל רב שהוא לא מתראיין לתקשורת הישראלית, כאשר הוא מתראיין לתקשורת הישראלית,
הוא מחליק.
הוא מיד נאלץ להתנצל, ולכן אני ממשיך במישור האישי. אם הוא היה מתראיין אצלך, אבי, אני מניח שהוא לא היה צריך להתנצל, כי הרעיון היה נעשה בצורה ראויה ובצורה טובה. אני מאחל לכם שהוא באמת תראיין אותו באמת בצורה...
חשבתי שאתה רוצה לומר שאם הוא מתראיין אצלי, הכל היה עובר חלק, כי לנו הוא מרשה לעצמו להכתיב את השאלות, ולכן לא ראיינו אותו פה בתחילת השנה.
ממש לא, אבי, לך אי אפשר להכתיב שאלות, אנחנו מכירים כבר הרבה שנים.
טוב, אריה, תודה. ונאחל כמובן בהצלחה ושנה טובה. אריה זיסמן, עורך חדשות יתד נאמן והפרשן המדיני. תודה, תודה. ערב טוב, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ונשוב.
המהדורה המרכזית עם אבי נמרן. מיד נשוב.